ברוכים הבאים לפודקאסט של מינהל הסדרה ואכיפת חוקי עבודה. שמי נועה לוי, ואני הממונה על ההסברה במינהל. והיום, לכבוד הפרק הראשון, הזמנתי את מר מאיר דוד, ראש מינהל הסדרה ואכיפת חוקי עבודה. שלום מאיר.
שלום נועה.
תודה שבאת לענות על כל השאלות.
תודה שהזמנת אותי.
אני לפרקים אעשה את עצמי כאילו אני לא עובדת כאן, כדי שבסוף הפרק לכל הצופים והמאזינים יהיו את כל התשובות. בוא נתחיל בעצם לספר מה זה הגוף הזה שנקרא מינהל הסדרה ואכיפת חוקי עבודה.
הגוף הזה הוקם כדי לתת מענה בעיקר לאוכלוסיית העובדים החלשה ביותר במשק, עובדים שאין ביכולתם למצות הליכים, ואנחנו הקול שלהם אל מול המעסיקים.
אז בוא נעשה סדר. המינהל מסדיר באמצעות רישיונות והיתרים מספר תחומים בשוק העבודה, ובנוסף אוכף 22 חוקי עבודה וצו הרחבה לפנסיה.
נכון. אמנם אנחנו אוכפים 22 חוקי עבודה, אבל אנחנו מתמקדים בעיקר בחוקים שיש בהם השפעה ישירה על שכר העובדים ועל הכסף שנכנס להם לכיס. אנחנו גם מתאימים את עצמנו לרוח התקופה, ואנחנו נמצאים עכשיו בתקופת לחימה שבהם גויסו מעל 300 אלף חיילי מילואים, אז סביר להניח ששם יש לא מעט הפרות וצריך לתת להם מענה. אז אכן בתקופה הזאת אנחנו מטפלים גם בחיילי המילואים וגם בנשות המילואים, בין כל הנושא של ההגנה מפני פיטורים. אנחנו מתאימים את עצמנו לרוח התקופה במקביל לכך שאנחנו אוכפים כל הזמן הפרות שמשפיעות שכר.
המינהל אחראי על מתן רישיונות והיתרים בארבעה תחומים. חוק שעות עבודה ומנוחה, חוק עבודת נוער, חוק עבודת נשים ורישוי קבלנים.
חוק שעות עבודה ומנוחה קובע למעשה את אורך יום העבודה ואת מספר שעות העבודה שמותר לעובד לעבוד ביום ובשבוע העבודה, וגם את מספר ימי העבודה בשבוע. כדי לעבוד מעבר לשעות המותרות נדרש יותר מיוחד. דווקא עכשיו בתקופת המלחמה נועה נתנו המון היתרים כי היו צרכים של המשק. הצורך נבע מחסור בכוח אדם, מכך שמפעלים היו צריכים לעבוד יותר ולהגביר את התפוקה שלהם, ולכן נתנו היתרים כלליים כדי לאפשר למשק לעבוד, לשמור על רציפות תפקודית. ניתן לדוגמה, נתנו יותר לענף השמירה לעבוד עד 14 שעות ביום, כשבשגרה מותר לעבוד רק 12. בנושא, עסקה במנוחה שבועית, כדי לקבל יותר, נדרש לעמוד בעילות שכתובות בחוק. חלק מהעילות הם שמירה על רציפות תפקודית של המשק, שבמקרים כאלה אנחנו מאפשרים העסקה של עובד ביום מנוחה שבועי שלו.
בוא נדבר על חוק עבודת נשים.
חוק עבודת נשים לא מאפשר פיטורים של עובד או עובדת בתקופה מוגנת ללא היתר. מהי תקופה מוגנת? תקופה מוגנת, תקופת טיפולי פוריות, הריון, חופשת לידה, 60 ימים לאחר חופשת הלידה, וגם חלת או חלק מתקופה מוגנת כי מדובר על צמצום היקף שכר ומשרה.
תחום נוסף שאנחנו מסדירים זה היתרים להעסקה ולתיווך של ילדים ובני נוער בהופעות ופרסומות.
נכון. כל מה שאת רואה בטלוויזיה, ילדים מגיל שנה עד גיל 15, בהופעה פרסומות או בהופעה ציבורית, נדרש יותר מאיתנו. היתר ניתן גם למעסיק, למפיק, מי שמעורך את הפרסומת או את ההופעה, וגם למי שמתווך את הילד. כדי להגן על הילד ולשמור עליו גם בהיבט הבטיחותי שלו, וגם בהיבט של הזכויות של ילד עובד.
וחשוב אולי גם להדגיש שהחוק מגביל את גובה העמלה שמתווכים יכולים לגבות.
זה אחד התנאים ביתר, שלא יגבו מההורים עמלה שאינה מותרת בחוק.
מה בקשר לתחום רישוי קבלנים?
חוק קבלני כוח אדם בא להגן על העובדים החלשים ביותר במשק. כדי לעסוק כקבלן כוח אדם, הבטחה, שמירה, ניקיון, נדרש ברישיון מיוחד. מטרת הרישיון באה להגן על קבוצת עובדים החלשים ביותר, שבדרך כלל עובדים זמניים, עובדים בשכר נמוך ביותר, שלא מסוגלים ויכולים לשמור בעצמם על הזכויות שלהם ולפקח עליהם.
אני חושבת שנגענו כאן בנקודה חשובה. אנחנו, המטרה שלנו זה לוודא שזכויות עובדים לא תיפגענה, וחלק מזה זה גם חובת הרישיון, וגם האחריות הפלילית על מזמין שירות. כל מי שמזמין שירותים מקבלן כוח אדם, או קבלן שירותי שמירה וניקיון, שאין לו רישיון מאיתנו, בעצם מסתכן בהגשת כתב אישום.
נכון. לאור המורכבות של העסקת עובדים על ידי קבלני שירות, שיש מזמין שירות מצד אחד והקבלן מעסיק מצד שני, בשנת 2012 במסגרת החוק להגברת האכיפה, חלה חובה גם על המזמיני שירות לפקח על זכויות העובדים.
ולכן אנחנו ממליצים, לפני שעושים התקשרות שכזאת, לבדוק באתר המשרד שיש לאותו קבלן רישיון בתוקף מאיתנו. טוב, אם אנחנו מדברים על הסנקציות, בואו נדבר על הפן של האכיפה.
אז יש לנו שני הליכים מרכזיים באכיפה, הליך פלילי והליך מנהלי. בהליך הפלילי אנחנו מנהלים חקירה מלאה, ובסופה מגישים כתבי אישום ומתנהל הליך בבית הדין. באכיפה המנהלית אנחנו עושים הליך חקירה, הליך בדיקה, ובסופו אנחנו מטילים עיצום כספי. עיצום כספי הוא למעשה עונש כלכלי להרתיע את המעסיקים. לפי חומרת ההפרה ולפי ההיקפים שלה. העיצומים הכספיים נעים בין 5,000 שקל להפרה הפעוטה, ההפרה הקלה ביותר, עד 38,000 שקל להפרה החמורה ביותר, כשהיא מוכפלת במספר העובדים, במספר החודשים, ויכולה להגיע גם למאות אלפי שקלים.
בעצם עד 2012 הייתה רק אכיפה בהליך הפלילי, וב-2012 נכנס לתוקפו החוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, והביא למהפכה של ממש בשוק העבודה.
אמת, המהפכה היא בעקבות היכולת שלנו למצוא תהליכים בצורה הרבה יותר מהירה. בהליך הפלילי נדרש נטל הוכחה מעבר לכל ספק סביר. בהליך המנהלי מספיק להסתפק במבחן האדם הסביר, כך שהרבה יותר קל למצות הליכים בהליך הזה של ההליך המנהלי.
ויש הבדל בהליכי חקירה בין ההליך הפלילי למנהלי?
כן. בחקירה בהליך הפלילי נדרש לחקור את המעסיק בהזהרה, לאפשר לו להיוועץ עם עורך דין, ובסופו של דבר הוא יוכל להיות מוכתם בהרשעה פלילית. ואילו בהליך המנהלי אנחנו מרחיקים את המעסיק מהפליליזציה, ולכן כל ההליך מתבצע אצלנו בתוך הבית עם עיצום כספי, ובזה מסתיים ההליך.
ואיך עושים את ההבחנה בין מה ינותב להליך אכיפה פלילי ומה ינותב להליך מנהלי?
אז א', יש לנו נוהל נורא מפורט שנקרא נוהל ניתוב הליכים לחקירה פלילית. הקריטריון הראשון הוא כמובן סוג ההפרה. יש מקרים שלא ניתן לנהל חקירה בהליך מנהלי, דוגמה, קבלן כוח אדם ללא רישיון, זה סוג עבירה פלילית בלבד, וניתן לבצע רק בהליך פלילי. דוגמה נוספת, פנסיה. אי אפשר לבצע חקירה של הפרשה לפנסיה בהליך פלילי, אלא רק בהליך מנהלי. לכן זה הקריטריון הראשון. הקריטריון הבא הוא מי הוא המעסיק. אנחנו בודקים את סוג המעסיק, את ההיסטוריה שלו, את ההפרות שלו בעבר, האם הוא מעסיק רצידיביסט או שהוא מעסיק נורמטיבי. הקריטריון השלישי הוא קריטריון השיטתיות. אנחנו בוחנים האם מדובר בהפרה שיטתית בחוזרת או האם מדובר בקשר נקודתי. הקריטריון הרביעי הוא מהי חומרת ההפרה. האם מדובר במקרה נקודתי או במקרה רחב יותר שמצדיק חקירה פלילית.
ומה לגבי אחריות מנכ״ל?
אז לכן בהליך המנהלי יש אחריות מנהל כללי בתאגיד למניעת הפרות. מנהל שלא פעל למנוע את ההפרות ולתקן אותם, חשוף לעיצום כספי אישי על ההפרות שבוצעו על ידי התאגיד.
מה זה אומר? מכיסו הפרטי של המנכ״ל?
אכן כן, זה נשמע מוזר, אבל כן. מדובר כאן על כנס אישי שהמנכ״ל מקבל וצריך לשלם אותו מכיסו הפרטי, הוא לא יכול לשפות אותו דרך החברה. כמנכ״ל של תאגיד חלה עליו חובת הפיקוח, חובה עליו לפקח ולנקוט בכל האמצעים הסבירים למנוע את ההפרות. ככל שהוא לא ימלא את החובה שלו, אפשר להטיל עליו עיצום. מדובר כאן בסעיף אכיפה שהוא ממש מוכיח את עצמו. בעבר, מנהלים הכלליים לא היו מגיעים לבתי הדין, הם היו לרוב יוצאים ללא הרשעה, אלא במקרים מאוד מאוד חריגים שבהם הוטילו חובה על נושא משרה. כאן בהליך המנהלי הרבה יותר קל, המנהלים מעורבים מהרגע הראשון, הם מודעים לכך שהם יכולים להיחשף ולקבל עיצומים כספיים, ולכן יש להם אינטרס מאוד מובהק לתקן את ההפרות ולשפר את תנאי העסקה אצלם בעסק.
בוא נדבר רגע על איך מתבצעת האכיפה בפרקטיקה. יש לנו מפקחים שבסמכותם לאכוף את כלל חוקי העבודה, שעליהם אמון המינהל, הם מבצעים אכיפה בפריסה ארצית, יש לנו מחוזות בצפון, בדרום, בירושלים ובתל אביב, ואנחנו בעצם מגיעים לבתי עסק ומבצעים ביקורות פתע, גובים עדויות מעובדים, מדברים עם המנהלים שבשטח, מסתכלים על מסמכים. עכשיו, אני בטוחה שהרבה מעסיקים ירצו לדעת איך אנחנו יודעים לאן להגיע.
אז את בטח גם סקרנית לדעת איך אנחנו מגיעים לעסק ואיך אנחנו בוחרים למי להגיע ולמי לא. אז יש לנו שתי תצורות עיקריות. האחד זה מוקד של תלונות. אנחנו מקבלים תלונות בפניות מעובדים או מארגונים שמצביעים על הפרות במקומות מסוימים, וזה החלק הראשון. החלק השני זה אכיפה יזומה. אנחנו באמצעות יחידת המודיעין שלנו אוספים מידע על עסקים שמפרים ובונים תוכנית עבודה על מנת להגיע באופן יזום. אנחנו בוחרים את סוגי העסקים, בוחרים את סוגי הפרות שאנחנו רוצים לבחון, ובוחנים את האוכלוסיות שבהם אנחנו רוצים להתמקד, ואז אנחנו מבצעים אכיפה יזומה, שולחים את המפקחים לשטח, ומתחילים את החקירה.
אפשר לספר שהרבה פעמים אנחנו עושים מבצעים בשיתוף גופים ורשויות אחרות?
נכון, חלק מהאכיפה היזומה מתבססת על שיתופי פעולה עם גופי אכיפה נוספים, כגון משטרת ישראל, ביטוח הלאומי, משרדי ממשלה נוספים, שביחד מכפילים כוח ומסייעים למצות את התהליכים.
עכשיו, אפשר להתלונן אצלנו בחשד להפרות חוקי עבודה, או בטופס מקוון באתר המשרד, או בכוכבית 2570, ואפשר גם בצורה אנונימית.
נכון. כפי שאת יודעת, לא מעט עובדים חוששים להתלונן במהלך תקופת העבודה שלהם, ומפחדים מה יהיה הגורל שלהם לאחר שהם התלוננו. לכן אנחנו מאפשרים את הצורה האנונימית. אמנם אנחנו לא נוכל לדעת מי התלונן ולבדוק ספציפית את התלונה שלו, אבל כן נוכל לדעת דרך התלונה איזה סוג של הפרה יש ובאיזה עסק מדובר, ואז אנחנו נבוא ונבצע בדיקה מדגמית, נבצע מה שנקרא בדיקה רנדומלית, ונעשה, בתקווה שגם נצליח לתקן את אותם הפרות כלפי אותו מתלונן אנונימי.
בפרק הבא אני מארחת את מנהל תחום בכיר עיצומים כספיים, אז אני אדבר איתו בהרחבה על הליכי הביקורת והאכיפה, אבל הייתי רוצה שתדבר על מדיניות האכיפה שלנו.
תראי, אנחנו שמנו לב בשנים האחרונות שכדי לתמרץ מעסיקים לתקן את ההפרות, שזה למעשה
השורה התחתונה
של, כן, וגם כדי לתמרץ עובדים לפנות אלינו, אנחנו חייבים לעשות איזשהו שינוי. והשינוי שנהגנו במדיניות האכיפה זה תיקון הפרה תמורת הקלה בסנקציה. מה המשמעות של תיקון ההפרה? המשמעות הפשוטה של תיקון ההפרה זה להחזיר לעובדים את הכסף שנגזל מהם, שנגרם מהם, שבטעות לא שולם להם. מבדיקה שעשינו בשנה, מדי שנה אנחנו מחזירים כמעט 20 מיליון שקלים לעובדים. אם אנחנו נעשה חשבון, 4,000 עובדים בשנה מקבלים סכומים כאלו, זה יוצא כמעט 5,000 שקל לעובד החזר.
שזה תכלס כסף שהמעסיקים שילמו לעובדים, כסף שהיה מגיע לעובדים האלה לפי חוק, ובעצם זה חוסך לאותו עובד את הזמן, את האנרגיות, את הממון שעולה עורך דין לפעמים, כדי לתבוע את הכסף הזה בבית הדין. ולפעמים גם העובדים האלה לא מודעים בכלל לזכויות שמגיעות להם, נכון?
נכון, בהרבה מקרים ישנם עובדים שמקבלים החזרים שהם לא יודעים על מה בכלל הם קיבלו את ההחזרים. את צודקת, זה כספים שהם מגיעים לעובדים, הם ממילא היו צריכים לקבל אותם. אם לא היינו פועלים באכיפה, הם לא היו מקבלים אותם. ואולי, וגם אם הם היו מודעים לזה, הם היו צריכים לעבוד תהליכים ארוכים כדי למצות אותם. ופה חסכנו להם את זה. אנחנו יוצאים מנקודת הנחה שרוב המעסיקים הם נורמטיביים, שאין להם כוונה להפר באופן מכוון. לכן באנו עם מדיניות שאומרת להם, בואו תתקנו ונקל עליכם בסנקציות. זה טוב למנהלים, זה טוב למעסיקים שהם לא יקבלו סנקציות גבוהות מדי ויפגע להם בתפקוד של העסק. זה טוב מאוד גם לעובדים שמקבלים כסף בחזרה ולא צריכים למצות הליכים על ידי גורמים אחרים, כמו בתתי הדין או עורכי דין, וחוסך מהם המון מאמצים. מעבר לזה, אנחנו רואים חשיבות עצומה בהסברה, שזה בדיוק התחום של הכנועה, ככלי משלים לאכיפה, על מנת להגביר את המודעות, הן בקרב העובדים והן בקרב המעסיקים.
נכון, ובדיוק בגלל זה אנחנו באמת עושים קמפיינים, בדרך כלל ממוקדי אוכלוסיות, אם זה ספציפית למגזר חרדי או לחברה ערבית, בני נוער, נשים, אנחנו מתאימים אותם גם בפלטפורמות וגם בשפה, וכמובן אנחנו לא עושים אפצ'י בלי התאום, האישורים והעצות והאינפוטים של שרון עמה, הדוברת של המשרד. לבני נוער לדוגמה, אנחנו גם עושים קמפיינים דיגיטליים וגם עשינו להם פרויקט הסברה של הרצאות בבתי ספר שהמנהלים והמפקחים במינהל הגיעו לבתי ספר, לתיכונים, וממש הנגישו להם את חוק עבודת נוער. גם אתה, מאיר, הרצית, גם אני.
אחד הפרויקטים שאני מאוד מאוד גאה בו, וגם נורא נהניתי להשתתף בו, להגיע לבתי הספר, להרצות בפני בני הנוער. הפידבק הישיר שקיבלנו מבני הנוער, שמצביע על החשיבות של ההגעה אליהם, וההסברה וההנגשה של המידע, עזרה לנו מאוד להגיע. אחר כך גם להכווין את האכיפה שלנו, עזרה להבין מה בני הנוער צריכים ואיך נכון. פרויקט מאלף, באמת, גם הרבה בזכות טכנואה, שקידמת את זה מול משרד החינוך, כי אני רואה בהסברה כלי מאוד מאוד חשוב ואפקטיבי לצורך שמירה על זכויות.
וגם אתה תמיד אומר שבני הנוער חשובים לנו מבחינה הסברתית, כי הם העובדים של היום והעובדים והמעסיקים של מחר.
בני הנוער הם הכי חשובים לנו. הם באמת דור העתיד, גם של שוק העבודה, וגם בכלל של החיים. ולכן חשוב מאוד שנעצב אותם, ונגיש להם כמה שיותר מידע, זה יסייע להם בעתיד.
דיברנו על מה עושים המפקחים. בוא נדבר על איך מגיעים למקצוע, איזה הכשרה הם צריכים.
לא, אני לא יודע מה את יודעת, אבל אני גם התחלתי כמפקח.
זה השלב שאני אעשה את עצמי מופתעת.
איך מגיעים למקצוע? כמו כל עובד בשירות המדינה, מגישים מכרז באתר הנציבות שירות המדינה. אבל אצלנו יש ייחודיות. אנחנו מחפשים עובדים שהשירות אצלם היא שליחות, שרואים בשירות לציבור כערך עליון. אנחנו רוצים אנשים אסרטיביים, אנשים שיודעים לעמוד מול קהל, יודעים לעמוד על שלהם, על הדרישות שלהם, וכן גם אדיבים, ובאים מוכנים לעבוד קשה, על מנת לסייע לאותם עובדים חלשים אל מול המעסיקים.
אז אולי זה הזמן לפנות למי שהתחום מעניין אותו. בואו לעבוד איתנו.
בהחלט, אנחנו יוצאים במסע גיוס בקרוב, אנחנו נשמח לקלוט עובדות ועובדים שרוצים להשתלב בשירות המדינה בתפקיד משמעותי, בתפקיד שבו הם מקבלים הכשרה של חקירות, הכשרה של דיני העבודה, כלים גם לחיים וגם לתפקיד שלהם, כלים שילבו אותם במהלך כל חייהם, עם ערך מוסף מאוד מאוד גבוה. אז אנחנו מזמינים אתכם לעקוב אחר הפרסומים באתר נציבות שירות המדינה.
מה האתגרים שלנו בשנה הקרובה?
כיוון שאנחנו מצאים בתקופת מלחמה, יש אי יציבות תעסוקתית. יש לא מעט עובדים שעכשיו פותרו, עובדים שיוצאו לחלט, ויש לא מעט עובדים שהזכויות שלהם לא שולמו במלואם. זה האתגר המרכזי שלנו. לאחרונה, בשנה האחרונה, חוקקו מספר חוקים שנתנו הגנה לאוכלוסיות שנפגעו מאוד בתקופת המלחמה, וזה האתגר המרכזי שלנו, איך למנוע את הפגיעה באותם אוכלוסיות שכבר נפגעו באופן ישיר מהמלחמה.
טוב, מאיר, הגענו לסיום. תרצה לומר משהו?
היה מאוד כיף, קצר. אני שמח שניתנה לי הזכות לבוא ולהציג את פעילות המנהל, שהיא פעילות מאוד מאוד חשובה. ותודה רבה.
תודה רבה, מאיר. ותודה לכם. ואם מצאתם את המידע בעל ערך, אתם מוזמנים לשתף את הפודקאסט ולעקוב אחרינו בטיק טוק, באינסטגרם ובפייסבוק של משרד העבודה. להתראות.